אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שיחות הגרעין של המעצמות עם איראן בווינה התחדשו אתמול.
I feel extremely positive about what I have seen today in the joint commission. There is clearly a will to engage. There is clearly a will on all the delegations to listen to the Iranian positions.
שבמוקד ניצבת שאלה אחת. האם בכלל אפשר לעצור את איראן מהדהירה לפצצה? ואיך? ישראל כמובן מצלצלת בפעמונים, אבל לא בטוח שבארצות הברית משוכנעים בדרך הישראלית. בינתיים, בירושלים חוזרים לאיים מפני פעולה צבאית.
הטעות שעשינו אחרי הסכם הגרעין הראשון ב-2015 לא תחזור. מרגע שנחתם ההסכם, הוא השפיע עלינו כמו גלולת שינה. מהטעות הזאת נלמד, נשמור על חופש הפעולה שלנו.
וגם יוצאים למסע דיפלומטי כדי לשכנע, אולי ברגע האחרון, את מדינות אירופה ללחוץ עוד קצת את איראן.
The world must prevent this and it can prevent this. Tighter sanctions, tighter supervision, conduct any talks from a position of strength.
היי, אני גילי כהן ואתם על עוד יום, הסקט האקטואליה של כאן. שיחות הגרעין בווינה נועדו לשכנע לחזור לאותו הסכם שרק לפני 3.5 שנים יצא ממנו טראמפ. אני ביקשתי ממנכ״ל משרד החוץ אלון אושפיז לנסות ולהסביר מה בדיוק ישראל מנסה להשיג בימים האלה ואיך בדיוק היא חושבת לעשות את זה. שלום אלון אושפיז.
שלום גילי, בוקר טוב למאזינים.
היינו אמורים להשתתף במשלחת של שר החוץ לפיד, לנסוע ביחד ללונדון, מה פספסנו?
אני חושב שפספסנו מזג אוויר קצת פחות טוב, אבל בעיקר פספסנו פגישות שבעיניי מאוד חשובות, ששר החוץ עם ראש ממשלת בריטניה ועם שרת החוץ.
We saw another example of your support and friendship just last week, when the British government announced it would proscribe the entirety of Hamas as a terrorist organization.
פגישות שקרו בהם שני דברים חשובים. אחד, לקחנו צעד גדול משמעותי נוסף את היחסים בין ישראל לבריטניה, אחת השותפות הכי חשובות שלנו בזירה הבינלאומית. והדבר השני, אני חושב שהשיח בינינו לבין בריטניה בנושא של איראן, גם נושא הגרעין, וגם הפעילות האיראנית באזור עלה שלב, ובעיניי זה מרכיב חשוב ביכולת ובדרך בה ישראל מתמודדת עם האתגר הזה.
כשברגע כמובן שיחות הגרעין בווינה שחודשו אתמול, אלון, אני רוצה לשמוע ממך, מה בעצם קורה בשיחות האלה בווינה, ומה כל כך מטריד את ישראל בזה שהן מתקיימות?
אני חושב שבעיניים ישראליות, המכלול האיראני שאיתו אנחנו מתמודדים, הוא מאבק בעיניי לטווח ארוך, אני לא רוצה לשים עליו את המספר, אבל זה יותר משנה אחת או שנתיים או שלוש או ארבע, זה מאבק שנוגע גם למקומנו באזור, הוא נוגע גם לדרך בה האזור הזה ייראה, והוא גם נוגע לביטחונה, לרווחתה ולסגסוגה של מדינת ישראל. יש פה שני דברים, גדולים שאנחנו מתמודדים איתם, ושאנחנו מאוד נחושים לסכל אותם. הדבר הראשון זה הרצון האיראני לאורך שנים רבות, והצעדים המעשיים שהם נוקטים כדי לממש אותו, כדי להשיג יכולת גרעינית. והדבר השני זה כדי להשיג, אפשר לקרוא לזה בכל מיני דרכים, אבל בסוף בסוף לדעתי הם רוצים מעמד מאוד דומיננטי באזור, עם יכולת עקבית לפגוע בישראל, גם במקומות שהם נמצאים על הגבול שלה. ואת זה הם עושים בין היתר באמצעות מה שאנחנו קוראים שלוחים, ארגוני טרור שעובדים איתם, וגם באמצעות מערכות נשק שהם מציבים במקומות שונים. אני אציין שתיים מהם שהם מאוד בולטים, טילים מדויקים, אתגר מרכזי מלבנון, וכלי טייס בלתי מאוישים. אנחנו לא היחידים באזור שנאבקים בזה, יש לנו שותפים, והשיחות בווינה הם ניסיון של הקהילה הבינלאומית להגיע להסכמה עם איראן במה שקשור לפרויקט הגרעין. אנחנו סבורים שצריך לעשות כל מה שאפשר כדי למנוע מאיראן להגיע למעמד של מדינת סף. מדינת סף זה מצב שבו ההגדרה הפשטנית שלו היא, כשהאיראנים יחליטו שתהיה להם פצצה, הקהילה הבינלאומית לא תוכל לעשות שום דבר כדי למנוע את זה מהם. זה בעינינו מצב שצריך למנוע.
והמטרה של השיחות האלה בווינה, זה למנוע את ההגעה הזאת להחלטה האיראנית, שהם יהיו במרחק נגיעה מפצצה, או שהשיחות האלה בווינה, בסופו של דבר, כל מטרתן היא רק לחזור לאותו הסכם גרעין שטראמפ פרש ממנו?
יש הסכמה רחבה בקהילה הבינלאומית, שצריך למנוע מהאיראנים להגיע לפצצה. מדינת ישראל אומרת, צריך למנוע מאיראן להגיע ליכולות גרעין. אלה הם שני דברים שונים, והרף שלנו הוא יותר מדויק ויותר זהיר, כי אנחנו נמצאים מאוד קרוב ליצור הזה שמאיים עלינו.
אנחנו רוצים לעצור את האיראנים עוד קודם ממה שהמעצמות רוצות?
זאת הגדרה מדויקת. זאת בדיוק ההגדרה שהייתי משתמש בה, וניסחת אותה יותר טוב ממני. כל מי שיושב מסביב לשולחן בווינה, אומר, אנחנו רוצים למנוע מאיראן להגיע לפצצה, והדרך הכי טובה בעינינו למנוע את זה, היא באמצעות חזרה להסכם הגרעין, מה שנקרא JCPOA. אנחנו חושבים שחזרה להסכם הגרעין היא חלופה רעה מאוד, משורה של סיבות. אחת הסיבות היא שזה נותן לגיטימציה לעצם פרויקט הגרעין האיראני.
אז מה אנחנו רוצים? אם לא הסכם גרעין, שזה מה שעכשיו דנים עליו בווינה?
מדינת ישראל אומרת כמה דברים. אחרי שהגדירה את היעד, היא אומרת שאין לנו התנגדות להסדר מדיני שימנע את המצב של מדינת סף, אבל אנחנו גם מדגישים שהדרך היחידה בעינינו להגיע להסדר מדיני כזה, היא באמצעות הפעלת לחץ מסיבי, ומגוון, זה לא רק דבר אחד, זה סל של כלים שצריך להפעיל על האיראנים, כדי שהם יסכימו בכלל להיכנס לתוך שיחה שהיא תביא בסופו של דבר לפתרון מדיני טוב.
מה זה לחץ?
שורה של דברים. קודם כל, לחץ כלכלי. אם מסתכלים על איראן, ואם מסתכלים על ההתפתחויות הכלכליות מהשבוע האחרון, מדובר בכלכלה שמתמודדת עם אתגרים אדירים, שחלקם הגדול נובע מבעיות מבניות של הכלכלה הזאת, כולל שחיתות, חוסר יעילות, חוסר גיוון במקורות בתל"ג. אם מסתכלים על השער של המטבע הריאלי בשבוע האחרון, הוא הגיע לשפל הכי נמוך מאז תחילת כהונת ממשל ביידן. יש גם ירידה מסוימת בייצוא נפט, יכול להיות שהירידה הזאת נובעת מסיבות גלובליות של שוק הנפט. יש ברגעים אלה ממש, יש הפגנות קשות מאוד באיספהאן באיראן על רקע מצוקת מים. יושבים האדונים האיראנים בווינה ושותים מים מבקבוקים של מים מינרליים תוצרת אוסטריה, ויש אלפי אנשים באיספהאן שאין להם מים לשתות. זה מחזה סוריאליסטי בתצורה הקיצונית שלו. אז יש לחץ כלכלי שהביטוי שלו הוא סנקציות, בדגש על הסקטורים הרגישים בכלכלה האיראנית, קודם כל סקטור האנרגיה. אחרי זה יש לחץ מדיני. האיראנים צריכים להיות מבודדים. הם צריכים לדעת שעל המעשים שלהם, כולל תקיפה של ספינות של מדינות אחרות בנתיבי שיט בינלאומיים במפרץ הערבי, יענו בתגובה בינלאומית חריפה. כמו למשל, כפי שהיה לפני מספר חודשים, כשזה הגיע לדיון במועצת הביטחון של האו"ם. The UK knows that Iran was responsible for this attack. We know it was deliberate and targeted. There is no justification for what happened. יש לחץ שצריך להפעיל עליהם בעולמות הערכיים, כולל זכויות אדם, זכויות נשים, להט"בים, עיתונאים. זאת מדינה שמוציאה להורג וקולט בתקופות מאוד ארוכות אנשים שכותבים בעיתונים, דברים שהם מאמינים בהם. ואחרי זה יש גם דברים יותר כוחניים, שאני לא בטוח שזה המקום להרחיב אותם, אבל האיראנים צריכים לדעת שיש תג מחיר לפעולות אלימות שלהם במזרח התיכון, ולאיום שלהם על מדינות אחרות. דיון במועצת הביטחון בעקבות פגיעה איראנית מתמשכת, טרור ימי הייתי אומר, נגד כלי שייט של מדינות אחרות, הוא דבר שמאוד הדאיג את האיראנים. אנחנו יודעים את זה, ובצדק. זה לא דבר שקורה כל יום. האם האיראנים לא מודעים להשלכות מסוכנות של פעילות טרור שלהם באזור, כולל נגד מטרות של מדינות שאינם ישראל? הם מודעים לזה. האם זה מהווה רסן מסוים על ההתנהגות שלהם? יכול להיות שכן. האם בזה זה נגמר? ממש לא. צריך להמשיך להפעיל עליהם לחץ, מתמשך, בשורה מאוד רחבה של זירות, והאמת היא שבעיניי גם מי שחושב שלהגיע להסכם כלשהו הוא הפתרון הכי נכון, אני משוכנע שלא יהיה הסכם כזה, אלא אם כן יופעל לחץ כזה על איראן. אחרת לא יהיה להם שום תמריץ להגיע למשהו שבו הם יאלצו גם לוותר על דברים חשובים להם.
אני רוצה להחזיר אותך בדיוק בנקודת הלחץ, למדיניות של ממשל טראמפ, הנשיא האמריקני הקודם, שתואמה עם ישראל על לחץ מקסימלי על האיראנים, אבל הלכה למעשה מה שקרה בסוף, זה שהאיראנים רק התקדמו יותר לעבר פצצה, רק השאירו יותר אורניום. יכול להיות שהלחץ הזה, שאתה מדבר שזה בדיוק מה שצריך לעשות, בסוף לא סייע?
הדבר הכי חשוב בעיניי הוא, שיש אנשים שבשיחות איתנו, אנשים מהקהילה, דמויות מהקהילה הבינלאומית, מציגים דילמה שהיא דילמה של בין שחור ללבן. או שיהיה הסכם, או שתהיה מלחמה. הדילמה הזאת בעיניי היא דילמה מעולם המדע הבדיוני. אלה לא שתי החלופות היחידות שבהם צריך לבחור. יש עולם שלם באמצע, שאפשר להגדיר אותו כעולם שנופל תחת הכותרת של לחץ שעליה דיברת. הדבר השני הוא הדיון על ה... הייתי אומר שהכותרת שלו היא האפקטיביות של הלחץ. תראי גילי, אני יכול לצייר התאמה בין ירידה בלחץ לבין תעוזה איראנית. ואני חושב שההתאמה הזאת היא מאוד מסוכנת, ובמילים יותר פשוטות, ההתאמה הזאת מוצאת את ביטויה בזה שיש יותר אנשים חפים מפשע, אנשים טובים, שנהרגים במזרח התיכון. אני חושב שיש התאמה גם בין ירידה בלחץ, לבין זה שאיראן חושבת שלקהילה הבינלאומית אין אופציות, והיא תרשה לעצמה לעשות עוד דברים, כמו למשל לתקוף מטרות, של בעלי ברית שלנו באזור, בעיניי זו הייתה התפתחות מאוד מסוכנת. אני חושב גם שכשיורד הלחץ, הדבר המיידי שקורה, הוא שלאיראן יש יותר כסף, ולצערי, ואני אומר את זה במלוא הכנות, חלק לא קטן מהכסף הזה, לא הולך לבניית מרפאות ובתי ספר ותערוכות אמנות. הוא הולך כדי לממן כלי טייס בלתי מאוישים, שתוקפים אזרחים ומחנות בסיסים צבאיים באזור, הוא הולך למה שאנחנו קוראים פרויקט הדיוק, הטילים המדויקים של חיזבאללה, הוא הולך לממן ארגוני טרור, אנחנו קוראים להם מיליציות, אבל הם ארגוני טרור בעיראק, שהורגים חפים מפשע ושפוגעים בהליך דמוקרטי של בחירות. אני חושב שהציפייה של לחץ יניב תוצאה מהירה, היא ציפייה שהיא לא מעוגנת במציאות, ואני שוב חוזר לדבר הראשון שאמרתי, אנחנו צריכים להבין שמדובר במאבק, שהוא לא מאבק שיגמר בשנה או שנתיים, ואנחנו גם צריכים להבין שאנחנו צריכים להשקיע בו תשומות יחד עם השותפים שלנו, יש לנו הרבה מאוד שותפים באזור לתפיסה הזאת, כדי לסכל את הכוונות האיראניות, אבל הרעיון שאומר, הלחץ יביא רק לתאבון איראני יותר גדול בגרעין ובפעילות האזורית, היא בעיניי תזה לא נכונה.
אלון, אתה היית מנכ״ל משרד החוץ גם לפני ראש הממשלה נפתלי בנט, גם בזמן תקופת ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ דאז גבי אשכנזי. המדיניות הישראלית בנוגע לאיראן השתנתה בחילופי השלטון הללו?
היעדים של המדיניות הישראלית נשארו כפי שהיו. השיח שלנו עם השותפים שלנו באזור הוא אותו דבר. המדיניות הישראלית שמקדמת לחץ במגוון של כלים על איראן לא השתנתה. יש שני אלמנטים שבהם סביבת העבודה שאנחנו פועלים בה הם נראים אחרת. אמר שר החוץ לפיד בביקור שלו באחרון בוושינגטון לפני מספר שבועות, אנחנו ננהל איתכם את השיח בתוך החדר, גם כשאנחנו לא מסכימים על הכל, ואנחנו לא חייבים להסכים על הכל, גם עם בעלת הברית הכי חשובה שלנו, אנחנו נעשה את זה מאחורי הדלת, הסגורה, בתוך החדר. הדבר השני שהוא מאוד חשוב בעיניי, זה הדרך בה אנחנו מקיימים שיחה, וגם שיתוף פעולה עם השכנות שלנו באזור. ההתפתחות הזאת של הסכמי אברהם, שעכשיו אנחנו מציינים קצת יותר משנה לקיומם, היא מבשילה בימים האלה לדברים שהם חורגים בעיניי בצורה משמעותית מהסכמי השלום והנורמליזציה עליהם חתם, כולל בדברים שנוגעים למה שאנחנו קוראים יציבות אזורית. ומי שרוצה לקדם יציבות אזורית, שהיא המפתח גם לסגסוג ופיתוח כלכלי, צריך להתמודד גם עם העולם של איום איראני.
כשראש הממשלה אומר שיתכנו גם אי הסכמות עם הטובות בחברותינו, שזו לא תהיה הפעם הראשונה שאין הסכמות, הוא רומז לכך שאין הסכמות עם ארצות הברית, אז מה בעצם ישראל צריכה לעשות כשעל פניו נשמע שהיא וארצות הברית לא מדברות באותו קול?
אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל בעיניים מאוד ריאליסטיות על מערכת היחסים שלנו עם ארצות הברית, וזה חורג הרבה מעבר לשאלה האיראנית. אני חושב שאין שום דבר שהוא יותר מרכזי, משפיע וארוך טווח מהברית האסטרטגית שיש לנו עם ארצות הברית, וזאת ברית שמבוססת לא רק על ראייה משותפת ואינטרסים, אלא גם על ערכים. אני חושב שהמחויבות של ארצות הברית, כולל של הממשל הזה, ממשל הנשיא ביידן, לביטחונה של ישראל ולשגשוגה ורווחתה, היא מחויבות מאוד גבוהה. האם אנחנו צריכים להסכים על 100% מהדברים עליהם אנחנו מדברים? לא. בגלל זה מדינת ישראל היא מדינה עצמאית, וארצות הברית היא מעצמת על. האם יש בינינו לבין האמריקאים שיחות ברמה הכי אינטימית בין שתי מדינות, בשורה מאוד ארוכה של סוגיות, כולל בסוגיה האיראנית? חד משמעית כן. השיח הזה בין המנהיגים של מדינת ישראל, ראש הממשלה, שר החוץ, לבין המקבילים שלהם בוושינגטון, השיח בינינו לבין הקונגרס האמריקאי, השיח בין הפקידות המקצועית, בין אם מדובר במשרד החוץ, המועצה לביטחון לאומי, הסוכנויות הישראליות, צהל, לבין המקבילים השותפים האמריקאים שלנו, הוא שיח מאוד אינטימי, יש בו הרבה מאוד הסכמות, כולל על ניתוח של תמונת המצב, אבל יש כבר דברים שיש בינינו הבדלים. זה התפקיד של דיפלומטיה, להכניס אנשים בחדר, לתוך החדר, ולראות עם איזה דברים שעליהם אנחנו מסכימים, אנחנו יכולים לצאת מהחדר. אני חושב שהשיח בינינו לבין האמריקאים, כולל בנושא של השיחות שהתחדשו בווינה, הוא שיח מאוד חשוב, צריך לשמר אותו, וצריך להציג לפני האמריקאים את העמדה הישראלית, כהווייתה, בנימוס, אבל בצורה מאוד ברורה ונחושה.
דיפלומטיה הולכת לשני הצדדים, גם השיחות בווינה הם דיפלומטיה של המעצמות מול איראן. מה יקרה אם השיחות הללו ייכשלו ולא יגיעו להסכם?
קודם כל, אני חושב שהאיראנים מגיעים לווינה בשביל לשחות כמה שיותר. בעיתונות, בתקשורת, אפשר לראות בימים האחרונים את הביטוי less for less, פחות תמורת פחות. זאת אומרת, האיראנים יקבלו פחות הטבות כלכליות, אבל ייתנו גם פחות בעולם הגרעין. הדאגה שלי היא שהאיראנים באים לווינה כדי לקבל more for less. זאת אומרת, הרבה יותר הטבות כלכליות, תמורת הרבה פחות ויתורים בעולם של הגרעין.
Today, Iran will be arriving at negotiations in Vienna with a clear goal, to end sanctions in exchange for almost nothing.
זה כמובן צריך להיות מקור לדאגה לא רק לישראלי, הוא צריך להיות מקור של דאגה עמוקה, קודם כל לאלה שיושבים עם האיראנים בחדר בווינה, ואחרי זה לשותפים שלנו באזור, ולבסוף לקהילה הבינלאומית כולה, כי כישלון בווינה הוא לא רק כישלון בהיבט הצער של פרויקט הגרעין האיראני, הוא יסוד מערער בכל עולם בקרת הנשק, משטרים של פיקוח גרעיני, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית שיושבת בווינה, זו התפתחות שיהיו לה השלכות אסטרטגיות על שורה מאוד ארוכה של זירות, וכל ההשלכות האלה יהיו שליליות. רואים את זה גם בהרכב המשלחת האיראנית. משלחת שרוצה לנהל שיחה על סייגים לתוכנית הגרעין, לא שולחת משלחת של עשרות אנשים שרובם מומחים בעולם הכלכלה. וזה אומר בדיוק מה הם רוצים לעשות. אם מה שיקרה בווינה ייגמר במשיכת זמן איראנית, במקביל להתקדמות טכנולוגית במה שהם עושים בעולם הגרעין באיראן, זאת תהיה התפתחות מאוד קשה שעלולה להסתיים בזה שהאיראנים יהיו באמת מדינת סף. זה מצב שלא אנחנו ולא אף אחד מהאנשים, מה שקוראים ה-P5 plus 1, שיושבים בחדר בווינה, רוצה לראות. את זה צריך למנוע, והדרך היחידה למנוע את זה היא באמצעות מערכת הלחצים שתיארתי מקודם.
במילים אחרות, אלון אושפיז, מנכ"ל משרד החוץ, השעון מתקתק, כי אם בחודשים הקרובים לא נצליח לשכנע, איראן תהיה מדינת סף.
השעון מתקתק זה הגדרה לא רעה בכלל של ציר הזמן שעליו אנחנו נעים. האיראנים מתקרבים למצב של מדינת סף, כן.
והעולם לא מבין את זה כמו שישראל מבינה את זה?
אין הבדל בינינו לבין הערכות של השותפים שלנו, כולל האמריקאים והאירופאים, לגבי מה הכוונות של האיראנים ואיפה הם נמצאים מבחינה טכנולוגית. השותפים שלנו אומרים, הדרך הכי טובה למנוע את זה, היא באמצעות מסע ומתן שיחזיר את האיראנים להסכם, ל-JCPOA. אבל אני גם חייב להגיד שאם ההתקדמות הטכנולוגית האיראנית תימשך, כולל למשל במה שקשור להשארת אורניום, אבל זה לא הדבר היחיד, אז בעוד זמן מסוים לא יהיה הסכם גרעין שאליו בכלל יהיה אפשר לחזור. ההסכם הזה כבר לא יהיה רלוונטי.
אלון אושפיז, לסיום, מה נצפה אחרי השיחות הללו בווינה?
אני חושב שהאיראנים באים למשוך זמן בווינה ולקבל כמה שיותר הטבות. אני חושב שזה חובתה של הקהילה הבינלאומית לקרוא אותם, למנוע את זה מהם, והכי חשוב, למנוע את ההתקדמות הטכנולוגית באיראן. אני מניח, ברמה מאוד גבוהה של ודאות, שזה לא ייגמר בסבר אחד, ואני גם יכול לחזות ברמה מאוד גבוהה של ודאות, שהשיח בינינו לבין השותפים שלנו, גם באזור וגם בקהילה הבינלאומית, יימשך. חשוב שגם האיראנים וכל השותפים שלנו יבינו את הנחישות של מדינת ישראל.
מנכ"ל משרד החוץ, אלון אושפיז, תודה רבה לך.
תודה לך גילי ושלום למאזינים.
האזנתם לפרק של עוד יום, העורך הוא דניאל אופיר, ביצוע טכני שלומי יצחק. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי גילי כהן בפייסבוק או בטוויטר. עדיף בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסקטים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני גילי כהן, משתמע.